בחירות, הממליך מלכים ולא המלוכה, לב מלכים ושרים ביד השם. אז אני כן מיליתי את חובתי, נכון, אפשר להגיד ואפשר להתווכח ואפשר גם להעביר ביקורת, מותר להתאכזב, אבל ברגע האמת, שם, בקלפי, הודו להשם, שלא היה לי אפילו צל צילו של ספק לגבי הבחירה הנכונה. ידעתי בדיוק מה התפקיד שלי ברגע האמת הזה. כשאמר לי חברה שהיא לא שומרת תורה ומצוות, אתם אין לכם בחירה בכלל, אמרתי לה, ההפך הוא הנכון. זו הבחירה הגדולה והחשובה ביותר, כי אני בחרתי להישמע לגדולי ישראל. קצת אחרי 10, ואני רוצה לומר בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר, שנמצא איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. והנה יש לכם, ובמיוחד לכן, פסק זמן מהפוליטיקה, ואני בוחרת להתחיל את הבוקר הזה בעצם בשני טורים. טור אחד קצר שכתב יוסף חיים בן דוד, הוא בחור עיוור, מוכשר מאוד, כותב לי מדי פעם, ואני חושבת שכבר הקראתי בעבר דברים שלו, גם ראיינו אותו כאן בתוכנית. הוא כתב את זה בעצם ככה לאור תקופת הקורונה, אבל אני חושבת שזה כל כך מתאים לקרוא את זה גם ממש רגע לפני חג הפסח. בהמשך אני רוצה לקרוא לכם את טור נוסף שכתבה מירי גפן, יש את תקשורת, מנהלת המשרד בכל ברמה, אז תכף נגיע גם לטור שלה. אז כך כותב לנו יוסף חיים בן דוד. רציתי לומר, הוא מודה לי קודם כל על הסיפור שהבאתי הבוקר, שנגע לו מאוד, אני לא יודעת איזה סיפור היה באותו יום, והוא ממשיך וכותב, כך אני מרגיש כעיוור. אני סובל מקשיים חברתיים וגם מבדידות. אני מנסה לדבר על זה עם חברים שאני מכיר. לפעמים זה מצליח, אבל הרבה פעמים לא. כשהתחילה הקורונה, אמרתי לכמה אנשים, שלדעתי הקורונה הגיעה ללמד את העולם, תראו מה מוגבל מרגיש. ממש כך, מבודד, בלי חברה ובלי עבודה. וזה לא כי הוא בעייתי, אלא כי החברה לא מעריכה ולא נותנת הזדמנות טובה והוגנת. מסתכלים על מוגבל כאילו הוא מפגר בשכלו או מסכן, ולא מבינים כמה הוא יכול לתרום לחברה, אם רק ייתנו לו להתבטא ולהביע את עצמו כמו שצריך. אני, כמו האחרים, סובל מהתעלמות חברתית. לא פעם קרה לי שאני בבית הכנסת, ואף אחד לא ניגש אליי לדבר איתי. זה מאוד קשה ומתסכל. ואני שומע על עוד ועוד מקרים כאלה, של עיוורים או מוגבלים אחרים, שמחפשים עבודה ולא מתקבלים, למרות שיש להם את כל התעודות שצריך, מתעודת בגרות מלאה ועוד. אבל בגלל שיש להם איזושהי מגבלה, לא מקבלים אותם. חשוב לי להעביר לכמה שיותר אנשים את המסר. תתעוררו, תבינו את האחר והשונה, תנסו להיכנס לנעליים שלו וללמוד על צרכיו המיוחדים. איך לעזור לו, איך לשמח אותו, לא רק להסתכל על עצמך וההצלחות שאתה מצליח, על הטיולים שאתה מטייל ונהנה, אני מוסיפה על המשפחה שלך, ואני חושבת שבאמת ערב חג הפסח זה מקבל משמעות נוספת. שימו לב למי שסביבכם, למי שזקוק אולי לאיזושהי עזרה, אולי לאיזושהי הדרכה, אולי סתם לאיזו שיחה מעודדת, אולי לאיזושהי הזמנה כדי שאותו אחד או אחת לא יהיו לבד, ובעניין הזה בדיוק אני רוצה לקרוא את הטור של מירי גפן, אשת תקשורת, מנהלת משרד כל ברמה, ותקשיבו למה שהיא כותבת. היא כתבה את זה גם בעקבות איזשהו סרטון שכתבה מישהי שיש לה זיכרונות בתור ילדה קטנה, לא היה אבא נפטר והאימא לבד וניסתה להיאבק והיה כל כך קשה. בעקבות זה היא כתבה את הפוסט הזה שאני קוראת לכם. ניחוח אקונומיקה ופנטסטיק באוויר. הכל מסביב מריח ניקיון. הברק מחייך אליי מבעד לזגוגית החלון. אוטוטו השיש יצופה בנייר אלומיניום. לכאורה אני יכולה לשבת פחות או יותר רגועה על כוס קפה, ליהנות מהעובדה שקצב עבודת הניקיון עומד בתקן תכנונו. אבל ממשיכה מירי וכותבת, משהו בלב לא מאפשר לי מרגוע, מין קווץ' כזה. 17 שנה, הייתי שם לגמרי, 17 שנה הייתי בסטטוס של גרושה. 17 שנה שאני יודעת את מלוא עומק המשמעות. מה פירוש להכניס חג לבד? מה כוחות הנפש שנצרכים לכך? אז נכון שכולי שבח הלל והודיה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי שהשנה אחרי 17 שנה של חגים בסטטוס הלבד הזה זכיתי בגאולתי. השנה אני אסב לשולחן הסדר לצידו של בעלי היקר. כל כך מרגש מירי לקרוא את המילים האלה. סוף סוף אוכל להרגיש חג משפחתי מושלם. אבל חוויה מטלטלת טבעה להשאיר חותם. זיכרונות זה לא משהו שנמחק בטיפקס או בכפתור דלית. בפרט לא זיכרונות של התמודדות לא פשוטה. לכל חברותיי ומכריי בסטטוס הזה של הלבד, אם זה גרושות, גרושים, אלמנים, אלמנות, וכן, גם רווקים ורווקות, תנו לי לומר לכם, הכי מכל הלב, אני איתכם בהרגשה של ערב החג. כן, אני יודעת, ועוד יותר מבינה. אני הייתי שם. אני יודעת מה הלב שלכם מרגיש. אני יודעת מה האנרגיה שלכם בערב החג. אני לגמרי יודעת מה זה להיסחב עם שקיות קניית האוכל לבד, כשאחרים נעזרים בבן זוגם. אני יודעת שהייתם רוצים לפרגן בגד לילד שלכם לחג, ולא בדיוק מתאפשר לכם. אני יודעת מה אתם מרגישים כשיגידו לכם, בסדר, נו, כולם מתמודדים וזה ערב חג אצל כולם. אבל לכו תסבירו להם מה זה להתמודד לבד, ללא בן או בת זוג. אני יודעת מה התחושה שצריך להיאחז במזומנים של מזכורת אחת לפני החג, שההוצאות בו הם הרבה יותר. אני יודעת מה ההרגשה שהילדים לא איתכם בחג, וצריך להתארח אצל משפחות שהילדים סביב שולחנם באופן שגרתי. אני יודעת מה אתן מרגישים כששוברים את הראש, לאן ללכת החג, או מי יחשוב ויזמין אותנו החג הזה. אני יודעת מה זה להיות סמוך לחג, ועדיין אין לכם שמץ של מושג איפה אתם נמצאים או לאן אתם הולכים. אני יודעת מה תחושת ילדיכם כשאין אבא בשולחן ונאלצים להקשות לאימא 4 קושיות. אני יודעת היטב מה ההרגשה כשכולם מתרוצצים מחנות לחנות במסע שופינג מטורף, ואתם יושבים עם עט ונייר ומחשבים ממה וכמה לקנות ועל מה אולי אפשר לוותר. אני יודעת מה הרגשתכם כשאחרים מתעסקים בהתלבטות בעניין צבע הסרוויז שיקנו, או באיזו מתנה לקנות לאישה לחג. אני יודעת, אוהו, יודעת מה תחושתכם כעת, ועד כמה אתם מחכים לחג הזה, וזה הרבה מעבר לכתוב ולדוגמה. חגים זה לא לסטטוס של לבד, שלא תבינו לעולם מה משמעות הדבר, ומי שמבין בקודים את עומק המשפט הזה, תדעו שאני איתכם בהרגשה. יש מי שחושב עליכם, ובעיקר יש מי שמבין אתכם. לא מתוך רחמים, לא מתוך מסכנות, כי הרי אינכם שם, ואני היטב יודעת זאת. הרי המתמודדים הם אנשים שקיבלו הרבה עוצמה וניסיון חיים, והם יודעים להתמודד. חושבת עליכם כוונתי שיש מי שמבין אתכם לעומק ומזדהה איתכם, וההזדהות הזו זו מתנה גדולה שיכולים לתת לשני בהתמודדות שלו, ולא משנה באיזה התמודדות מדובר. ואני פונה בזאת גם אליכם. אתם אלו שלא חוויתם, ברוך השם, מציאות כזו, שאינכם מבינים עומק משמעות של התמודדות כזו. והלוואי שגם אף פעם לא תצטרכו להבין. אבל יש בידכם לפתוח את הלב, לפקוח את העיניים. תהיו ערניים לאלו שסביבכם. תהיו רגישים לצרכים שלהם. תחשבו על הילדים שלכם, על מה שהם צריכים לחג, והיו שמחים לקבל. ואולי תזכירו לעצמכם שמי שמשמח את ילדיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישמח את שלו. אז בין האקונומיקה לביאור החמץ, תפתחו את הלב. תודה מירי גפן על המילים הכל כך חמות האלה וכל כך ריגשת.